פרק למד תת, כן, למד תת. במהדורה המצויה לפנינו זה בעמוד קוף סמך וב. אנחנו עסוקים בצרות, כן? יהיו צרות, כך אומר התלמוד, באחרית הימים. אז יש צרות חיצוניות ויש צרות פנימיות. למשל, אחת הצרות החיצוניות זה המלחמות. מלחמת גוג ומגוג, הריגת משיח בן יוסף וכדומה. ויש צרות פנימיות, ההידרדרות של המצב בתוך האומה. גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית. אלה הן הצרות. השאלה היא, מדוע יש צרות? אז למדנו כבר בפרקים הקודמים, שיש צרות משום שיש ביטול ההוויה הקודמת, ב' יש הכנה להוויה החדשה. ואם כן, יש ללמוד את הנושא. כאן אנחנו נראה מספר מקורות שהמהר"ל מביא מתוך הסוגיות העוסקות בנושאים האלה בפרק חלק של מסכת סנהדרין, ושם באמת חז"ל מבארים לנו מה שעתיד להיות, והמהר"ל מסביר מדוע זה מה שעתיד להיות. נתבהר לך תשובת שאלה במה שקודם ביאת הגואל, יימצא בעולם הפסד ושינוי המציאות, והסיבה מבוארת גילויה לכל. דבר זה סמוך חכמים, כלומר עד כדי כך שהדבר הזה סמוך חכמים סימן ברור ואות על ביאת הגואל וזמנו המיוחד לו, כשנראה הפסד ואפיסת המציאות. כלומר, כשאנחנו נראה שהעולם הולך ומתדרדר, שכל מה שהיה בנוי נהרס ומתקלקל, זה סימן שאנחנו לקראת הוויה חדשה. עד כאן ברור? כל מה שנשאר לומר אחרי כל זה, זה הפרטים, כן? לא, לא כל הזמן. לא נכון, לא כל הזמן דברים מדרדרים. יש דברים ש... לא תמיד. לפעמים נהיה יותר טוב. נכון? לפעמים נהיה יותר טוב. אתה יכול לפעמים להגיד לעצמך, לפני 10 שנים היה יותר גרוע ועכשיו יותר טוב. אתה יכול להגיד הפוך. לפני 10 שנים היה טוב ועכשיו גרוע. תלוי לפי המצב. נכון? לא. יש גם דברים אובייקטיביים. למשל, אם בתקופה מסוימת יש מלחמות, אחר כך אין מלחמות. בהתחלה יש רעב ועכשיו אין רעב. או יש רדיפות ועכשיו אין רדיפות. מחלות ועכשיו אין מחלות. אז זה סימן שהמצב יותר טוב. זה מדדים שאפשר לבדוק אותם. באמת הגמרא תיתן מדדים לדברים האלה. אנחנו נראה בסוגיה שיש מדדים. ובפרק חלק, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופציריכם תישאו לעמי ישראל. המשך הפסוק, כי קרבו לבוא. מה אומר רש"י שם? כשתיתן ארץ ישראל פירותיה בעין יפה, אז יקרב הקץ. ואין לך... מה? ואין לך קץ מגולה... מה, לא הבנתי, מה? מה אתה? לא, הפסוק הזה הוא לא הידרדרות. לא, נכון? הפסוק הזה איננו הידרדרות. האם כל מה שהמהר"ל מצטט חייב להיות בדיוק תואם את ההגדרה שהוא אמר שזה הידרדרות? לא. הוא פותח את הסוגיה. בסדר? הסוגיה מתחילה בסימני הקץ הברורים. אז הדבר הראשון שמובא דווקא הוא דבר חיובי. אבל אין ברירה, חייבים לקרוא הכל, ואז נדע מה רוצה המהר"ל. אבל אם אנחנו נעצר באמצע, אז לא נוכל לדעת מה המהר"ל רוצה לומר. כן, אז אין לך קץ מגולים. זה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל. זאת אומרת, כאשר ישנה תחייה חקלאית בארץ ישראל, אנחנו יודעים והפירות הם בעין יפה, יש הרבה פירות, פירות גדולים. אז אנחנו יודעים שהקץ בדרך. אין לך קץ מגולה מזה. ואכן, לפני כ-160-180 שנה, החלו הרי ישראל לתת את פירותיהם. אחרי שהארץ הייתה שממה ממש, והפכה כמעט למדבר שומם ועוין, אחרי כמה שנים קמו מקווה ישראל, ראש פינה, פתח תקווה, פרדסים פה ושם, מה אתה אומר? על כאן שאלה. האם המהר"ל מתכוון כאן לפריחה שלפני הקריסה? תשובה, אין פה מילה אחת של המהר"ל, זה דברי הגמרא. זה דבר ראשון.
כן, אבל בעניין הוא מביא את זה כפריחה בהתאם לרעיון הקודם שלו
שדיבר על קריסה. האם המהר"ל מביא את זה במסגרת הקריסה בכלל, ואז יש פריחה לפני הקריסה? תשובה, כדי לדעת את זה צריך לקרוא את ההמשך. אני שקראתי את ההמשך יכול להגיד לך שלא. בסדר? זה לא קשור אחד לשני. עכשיו אנחנו רואים שלפני כ-180-160 שנה החלו הרי ישראל לתת את פירותיהם, ואז רבים מגדולי ישראל באירופה אמרו שהנה התקיים דברו של רבי אבא, שאין לך קץ מגולה מזה, ולכן הרבנים נכנסו אז לפעילות פרוטו-ציונית, עוד לפני שקמה ההסתדרות הציונית, במסגרת חובבי ציון, יחד עם מנהיגים חילוניים, ואמרו, הנה הגיע הקץ. כן. מה? מה? כן.
באמת, כאילו,
כן, אתה טוען, אתה אומר שלאחרונה יצאה חוברת של גוש שלום, שאינני מכיר אותה, שכותבת שהארץ הזאת לא הייתה שממה. הדברים האלה מופקעים מכל היגיון ומכל מציאות. כן, העדויות שיש לנו על מצב הארץ באותם הימים, ספרים שקראתי שנכתבו על ידי אנשים שביקרו בארץ הזאת באותם הימים, זה מוכיח את ההפך הגמור. יש לנו אפילו צילומי אוויר של ארץ ישראל של אותם הימים, לא רואים שם לאורך חבלים נרחבים מאוד של הארץ, לא רואים יישוב אחד, בית אחד. עמק ישראל היה כולו ביצה אחת ארוכה בלתי ידידותית למשתמש. כל מישור החוף היה ריק מתושבים. בתוך ההר, יהודה, שומרון, ירושלים, היו כמה אלפים בודדים של ערבים, סובלי חולאים ועניים. למשל, יש גוי אחד בשם שטובריאן, שמעת עליו? הוא היה גוי, סופר וגם איש פוליטי, מזמנו של נפוליאון. כיוון שהוא היה אויב פוליטי של נפוליאון, אז לא היה לו מה לעשות באירופה, ארגן לעצמו ביקור בארץ. והוא מספר, הוא מתאר את כל הביקור שלו בארץ ישראל, בסביבות 1806. והוא אומר שבין יפו לירושלים, מאוד מסוכן, כי יש שם שודדי דרכים, אין שם שום דבר, אבל בכל זאת הוא מספר על השיחה שהייתה לו, באמצע הדרך בין יפו לירושלים, עם ערבי אחד בשם אבו גוש. ערבי אחד, עם בית אחד, ושמו אבו גוש. בסדר? זה מה שהוא מצא בדרך. בינתיים יש לך כפר אבו גוש, עשרות אלפי אנשים, זה, אבל כולם צאצאים של אותו אחד. בסדר? זה המצב באותם הימים בארץ. גם מרק טוויין המפורסם, כן, שכתב את תום סויר ואקבלי פין, הוא ביקר פה באותם הימים, הוא מתאר את המצב כשיממון מוחלט. זה אחרי שהיו מלחמות בין מצרים לבין הטורקים, והערבה אכל את כל היבול, ותושבים רבים ברחו. בעצם לא נשאר כמעט כלום בארץ הזאת. עובדה. אתה יכול לקרוא את ספרו של שלמה מונק הצרפתי, מאותם הימים גם כן. הוא כותב על ארץ ישראל, ספר שלם הוא כותב על ארץ ישראל. התיאורים שהוא נותן שם לא מוסיפים הרבה. בסדר? אבל אני חושד אולי את מחברי החוברת שיש להם אינטרס לומר את מה שהם אומרים. בסדר? אתה יכול גם לקרוא דבריו של אדם שהוא בכלל לא בכיוון הציוני, הוא שמו, איך קוראים לו? לורנס, איש ערב. הוא ביקר בארץ הזאת. אז אתה יכול לקרוא גם כן מה שהוא כותב. אתה תראה שזה לא... זה, כן. תמונות האוויר? אני לא זוכר. זה בתקופה הראשונה, כשהתחילו לעשות צילומי אוויר. לא זוכר. כן. אז בקיצור, הטענה שהארץ הזאת לא הייתה שממה, היא פשוט שטויות במיץ עגבניות. במיוחד, למשל, אם אתה הולך עוד קצת יותר אחורה, בימי הרמב"ן, כשהרמב"ן ביקר פה, זה היה אחרי הפלישה של המונגולים ושל הטטרים, ואחרי שהצלבנים פה אחר כך גם כן עשו פה שמות. בקיצור, היה פה משהו מזעזע, הוא מגיע לירושלים, הוא אומר, אני מצאתי לי בית איפה שרציתי, כי כל העיר ריקה. וכל אחד לוקח לו בית מהיכן שהוא חפץ. כך כותב הרמב"ן. ב-1270, משהו באזור הזה. בסדר? באותם הימים, לא, סליחה, 1250. באותם הימים הוא מגיע לכאן, אין פה כלום, הוא כותב. העיר ריקה. מה הוא כותב? אז שלא יספרו לי סיפורים. זה כמו אותו טרנד של מה שנקרא ההיסטוריונים החדשים ועוד כל מיני שטויות כאלה. טוב. אגב, ידוע שהטובים ביותר בייצור אנטישמיות זה היהודים. אז איפה היינו? אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל. רבי אלעזר אומר, אף מזה. עכשיו מביאים דברים רעים. עד עכשיו זה היה דברים טובים. אגב, יש לציין שכל הדברים האלה שכתובים כאן הם סימנים לקץ. מתי צריכים סימנים לקץ? לפני הקץ. מתי כבר לא צריך? כשהקץ מגיע. אז הדברים האלה אנחנו כבר לא צריכים אותם, לומר את האמת, כי הגיע הקץ. הרי הייתה גאולה. קמה מדינת ישראל, אז אנחנו כבר לא צריכים סימנים לזה שהיא תקום. למשל, יש אנשים שאומרים, חבר'ה, הגאולה קרובה, צריך להתכונן. זה מצחיק. זה נשמע כמו אנשים שבאמצע הצהריים אומרים, עוד מעט יעלה השחר. צריך לדעת, באיזה שעה של היום אתה נמצא. אבל אומר, לא, זה לא יכול להיות, עוד לא עלה השחר. הרי היה, יש ענן. אז מה אם יש ענן? אבל זה צהריים. כן. הוא בפרק חלק. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל. רבי אלעזר אומר, אף מזה, שנאמר, כי לפני הימים ההם, כתוב כאן האלה, אז מה אני יכול לעשות? אבל בנביא כתוב ההם, אני חושב. שכר האדם לא נהיה, ושכר הבהמה איננה, וליוצא ולבא אין שלום מפני צר, אמר השם. אני משלים את הפסוק. מאי ליוצא ולבא אין שלום מן הצר, אמר רב, אף תלמידי חכמים שנאמר בהם שלום, שנאמר שלום רב לאוהבי תורתך, אין להם שלום מן הצר. כלומר, מצב נורא, שבו תלמידי חכמים גם להם לא יהיה שלום. ושמואל אמר, עד שיהיו כל השערים כולם שקולים. הכל באותו מחיר. איזה מין שיטה כלכלית שעושה פלניפיקציה, הכל אותו דבר. מעניין ששני הדברים האלה, גם של רב וגם של שמואל, התקיימו לפני הגאול. דברי רב התקיימו בשואה, ודברי שמואל התקיימו בשלטון הקומוניסטי. כן, מה אתה אומר? אתה אומר, כשהייתה מלכות ישראל לפני הגלות, האם גם אז אמרו שזה גאולה? בוודאי. הנביאים אמרו שזה גאולה. גאולת בית שני. נכון? כל הנביאים אמרו, גילים מאוד בציון. מה? על מה אתה מדבר? אבל לא הייתה פה מלכות. נכון? קצת היסטוריה. נבנה בית שני תחת השלטון הפרסי, נכון? אחרי כמה זמן, לקח הרבה זמן, בסוף קמה מלכות ישראל העצמאית, החשמונאית. אחר כך נפלה ממלכת יהודה בידי הרומאים, היה מרד יהודי ונחרב הבית, ואז עבדה מאיתנו גם המלכות. ברור? במשך 3 שנים בר כוכבה ניסה לחדש את המלכות. זה כל מה שהיה. מלבד זאת, לא הייתה לנו מלכות. בסדר? אז כך שאין פה שאלה. אבל כן, בוודאי, כל פעם שיש גאונה, זה קרה לנו 3 פעמים בהיסטוריה שנגאלנו. פעם ראשונה, כשיצאנו ממצרים והקמנו את המדינה הישראלית הראשונה, בימי יהושע בן נון. פעם השנייה, תודה. פעם השנייה, בימי בית שני, עד שבסוף קמה מלכות החשמונאים, פעם שלישית במדינת ישראל. אלה הם 3 הגאולות שלנו. וכל פעם שנגאלנו, עשינו חג לכבוד העצמאות. יש לנו חג עצמאות לכבוד יציאת מצרים, זה פסח. חג עצמאות לכבוד יציאתנו מעול הבריטים, מעול היוונים, זה חנוכה. והשלישי לכבוד יציאתנו מעול הבריטים, זה יום העצמאות. חנוכה זה היה בהתחלה של מלכותנו בימי בית שני. כפי שאני ציינתי, והייתה צריך לזכור, כי דיברתי על זה לפני פחות מדקה, בית שני הוקם תחת שלטון של פרסיים. נכון? לא. כן. מדוע אמרתי מדינה ישראלית? כן, כי ודאי, אז שבט יהודה לא היה דומיננטי. בימי בית ראשון. כשהגענו בימי יהושע, זה כל עם ישראל, זה לא היה יהודי. יכול, אדם משבט נפתלי חשב שהוא יהודי בכלל.
אם בעצם עשרת השבטים,
אז קוראים לזה מדינה יהודית, לא? מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, עד כמה שאני זוכר, לא? היא אפילו חלק מחוק המדינה, מחוקי המדינה. נכון? שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. נכון? כן או לא? יש פסיקה אפילו של בגץ ביחס לזה. של הכנסת יש גם, חקיקה של הכנסת. שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. כן. נכון. 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 יש פה לכאורה סתירה, אתה אומר. שמצד אחד כתוב כאן שתלמידי חכמים אין להם שלום, מן הצער. וראינו שתלמידי חכמים אין להם מה לדאוג. אז אנחנו למדנו 2 סוגיות על זה בפרקים הקודמים. האחת, דברי רבא ואביי. שרבא חשש מחבלו של משיח למרות שהוא תלמיד חכם, ולמדנו מדוע. שמה יגרום החטא. וגם למדנו אחר כך סוגיה שנייה על מלחמת גוג ומגוג, שתלמידי חכמים אין להם מה לדאוג. נכון? אז פה לא מדובר על מלחמת גוג ומגוג, מדובר על חבלי משיח. ובחבלי משיח למדנו שיש כן מה לדאוג. לא, לא, שמה לא, לא שמה יגרום את החטא, אלא שמה יגרום החטא. כן. 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 אז מה?
אבל זה יחידים.
לא. לא. מה פתאום?
אז מה?
אבל את הסוגיה הזאת למדנו. כשלמדנו על יתה ולא אחמיני, נכון?
כן. אבל מה הייתה המסקנה?
שמה יגרום החטא. כן. ואז החטא מה גורם?
לא זוכר מי...
רבי יוחנן לא חושש.
בדיוק, רבי יוחנן לא חושש.
למה רבי יוחנן לא חושש? כי הוא בארץ. ארץ, בארץ ישראל.
אז מי שבחוץ לארץ, אז אולי אמרנו לא יעלה ויתאחר.
נכון.
אבל אי אפשר להגיד אז כולם.
אז כולם, בוודאי, זה נקרא כולם.
אז זה ברירת מחדל.
מה?
שכולם לא יעלו?
הרוב לא עלה. הרוב לא עלה. הרי מה קרה בשואה? מיליוני אנשים נהרגו, לא? היו שם צדיקים, לא? עד כמה שאני זוכר. נכון? כן או לא? כתוב. לפחות דברי רב התקיימו. הלכה למעשה התקיימו. אנחנו רואים. שאפילו תלמידי חכמים אין להם שלום. ושמואל אמר, עד שיהיו כל השערים כולם שקולים. עד כאן דברי הגמרא לענייננו. אומר המהר"ל, כל הדברים האלו באו להעיד על היעדר הוויה שיהיה קודם התחדשות. כמו זה. מלכתי ואתם הרי ישראל ענפיכם תישאו וכו'. מזה תלמד שקודם זה לא היה דבר זה. כלומר, אתם רואים, זה לא שזה הפריחה לפני הקריסה, אלא אם הנביא אומר שההרים נותנים את פריים, סימן שלפני כן הם לא נתנו. ברור? זאת אומרת שהייתה קריסה אדירה של החקלאות בארץ, של הביטחון בארץ. הכל הלך ונעלם. עד שבאו כמה אנשים, משה מונטיפיורי ודומיהם, והתחילו לבנות פה את הארץ הזאת. מזה תלמד שקודם זה לא היה דבר זה, שלא היו הרי ישראל נותנים פריים. וזהו קץ מגולה, כאשר הדברים הטבעיים יהיו נעדרים. ואין זה מדרך הטבע שהעולם כמנהגו נוהג. כלומר, הארץ הזאת שהייתה ארץ פוריה מאוד, אחת הארצות העשירות ביותר בעולם העתיק, הפכה תוך זמן מסוים למדבר שממה. דבר מעניין, למשל היה פה בעין גדי, היו מגדלים שיח הנקרא צורי, או בלטינית אופו בלסמון, ובלשון חזל אפרסמון. ומהשיח הזה היו מייצרים שמן ריחני, שהמחיר שלו לפי משקל היה גבוה ממחיר הזהב. והיו מייצאים את זה בכל האימפריה הרומית כולה, ורק בארץ הזאת, בעין גדי, זה היה גדל. ויוספוס פלביוס מספר שכאשר הרומאים כבשו את עין גדי, אז היהודים, לפני שהרומאים הגיעו, עקרו את כל השיחים, כדי שזה לא ייפול בידי הרומאים, אבל בסוף הרומאים נלחמו על השיח האחרון, נהרגו הרבה יהודים כדי שהשיח הזה לא ייפול, בסוף נפל בידי הרומאים, והוצג בתהלוכה ברומא. תהלוכת הניצחון ברומא. מדהים. אגב, מה? אולי. עכשיו מעניין, שבסוף, בימינו, חידשו את הגידול הזה. היה פרופסור יהודה פליקס, זכרונו לברכה, השתדל לחדש את הייצור של השמן הזה, הצליח להשיג שיח אחד כזה, משהו מזהה אותו בתור השיח הזה, באתיופיה, הביא לארץ, לא גדל. אמר, טוב, ננסה בעין גדי. לא גדל. הלך וחיפש בתוך השמורת טבע של עין גדי, פתאום ראה שבמורדות, בצוקים, יש טרסות עתיקות. הטרסות הן בגובה של 8 מטר קיר וחצי מטר אדמה. כלומר, אנשים השקיעו, בנו קיר של 8 מטר גובה, כדי שתהיה אדמה ברוחב של חצי מטר. האדם לא סתם משקיע, כן? זה עולה המון כסף, הרבה מאמצים. שתל את השיח שם, גדל. בסדר? עובדה, אני אעשה. אגב, אחר כך הייתה לו בעיה. הוא רצה להפיק מזה שמן, לא הלך לו. לא הצליח. והוא מצא איזה כתובת על פפירוס של תושבי עין גדי, במערות שם. מצא כתובת עתיקה שבה כתוב כל מיני דברים, בין היתר, ארור האיש אשר יגלה את סוד העיר הזאת. כלומר, יש איזה סוד, והוא הבין מתוך מה שכתוב שם שזה סוד ייצור השמן, מתוך השוואה לעוד פפירוס הוא הבין שהסוד קשור לסיבים של הדקלים שגדלים שם, ואז בייצור הוא לקח מהסיבים של הדקלים והרבב את זה עם השמן ויצא כמו שצריך. מעניין, אה? יש דברים כאלה. מה? זה שמן יקר ביותר. אגב, לא מייצרים אותו. מצאו לאחרונה במדבר יהודה, מצאו איזה צנצנת קטנה עם השמן הזה. מלפני 2000 שנה. אז בקיצור, הארץ הזאת, שהייתה ארץ פוריה, הפכה למדבר שממה. אגב, אחד הדברים שגרם להפיכתה לשממה, זה העיזים. כידוע לכם, כל השטח של ירושלים של היום, היה פעם מלא ביערות. איפה שאנחנו כאן היום? בכלל, עד העיר העתיקה, הכל היה יער אחד גדול. מה הרס את זה? העיזים. העיזים השחורות של הערבים. שבכלל לא היה אכפת להם, לרועים, האם הם מחריבים את הארץ או לא מחריבים את הארץ, וככה היערות קלו. על פועים. יש כמה גזרות תלמודיות. יש גזרות תלמודיות, אבל כנראה שהערבים לא שמעו על הגזרות התלמודיות. מה?
שהגזרות
נגזרו,
השאלה הערבים
היו
פה.
לא, לא היו פה. טוב. הלאה. מה? כן, כן. אני מציע אגב לאנשי האינטרנט שמישהו יבוא לכאן וישתמש במפתח אשר לו ולפתוח את הארונית כדי שנוכל לראות מה שקורה פה באינטרנט. כי בינתיים כתוב The page cannot be displayed. כן. זאת בעיה. שמעתם שם באינטרנט? לא רואים פה כלום. טוב, הלאה. ורבי יוחנן הוסיף שקודם התחדשות הוויה האחרונה יהיה העדר אף לדבר מלאכותי. כן, הרי מה שאמרנו שהארץ חרבה זה חורבן הטבע. אבל יש גם חורבן של דברים שבני אדם עושים. שהוא שכר האדם שיהיה קלקול והעדר בו. וזה מורה על שינוי גדול, כי דבר כזה אין ראוי שיהיה העדר לו, שהוא דבר מלאכתי או מלאכותי, ואין צריך לברכה, כמו עניין שבא בטבע, ישר כוח, כל הכבוד. וגם בדבר זה יהיה העדר. ורב אוסיף, שאף לתלמידי חכמים לא יהיה שלום. כי זה דבר שהוא תלוי באדם. דבר שתלוי באדם, אז זה בשליטת האדם. כן, אבל כיוון שזה בשליטה, זה יותר קשה שזה יעדר. או, מערכת כלכלית היא בידי האדם, בסופו של דבר. זה נכון, זה נכון. אבל אתה יודע, זה חידוש. למשל, זה שהערך של המטבע משתנה כל הזמן, זה חידוש של סוף המאה ה-20. למשל, הפרנק הצרפתי. המפורסם, שהוקם על ידי נפוליאון, במשך 101 שנה לא שינה את ערכו. עכשיו, זה שפתאום בימינו, אותו דבר בול. כן, לא היה לא פיחוד ולא עילוי, ולא תיסוף. ופתאום, החל ממלחמת העולם הראשונה, הכלכלה התחילה להשתולל. עליות, ירידות של המטבע. אתה יודע שבגמרא אומרים לך כמה היחס בין זהב לכסף. כלומר, כמה סלעים של כסף צריך בשביל לעשות סלע אחד של זהב. זאת אומרת שהמשנה יכולה למסור לך ערך קבוע. דבר שלא היה. כן? הגמרא מדברת קצת על פיחותים. כלומר, מאז משה ועד ימי המשנה, 3 פיחותים. זה הכל. משה ועד המשנה, ג' פיחותים. בסדר? טוב, זאת אומרת שמה שקורה היום זה דבר חדש. זה מה שאומר לך המהר"ל. ורב הוסיף שאף לתלמידי חכמים לא יהיה שלום. אף כי תלמידי חכמים מרבים שלום. כל שכן שראוי שיהיו הם בשלום. ועם כל זה לא יהיה שלום להם. וכל זה מפני המעלה העליונה. וההוויה החדשה שתהיה באה לעולם עד שגם תלמידי חכמים יקבלו היעדר קודם שלא יהיה שלום להם. ושמואל הוסיף שכל השערים שקולים, כלומר היעדר בכל הדברים, כי לפעמים יש חיסרון בדבר זה ולפעמים באחר, אבל אין הכללה בכל הדברים, שכמו שיהיה הוויה חדשה לגמרי, כך יהיה היעדר בכל הדברים. ולפיכך אמר עד שיהיה כל השערים שקולים. והבן מה שאמר שיהיה היעדר והפסד בדברים הטבעיים, והוסיף רבי יוחנן דבר בלתי טבעי וממלאכותי, הוא דבר יותר רחוק מן השינוי, והוסיף רב אף לתלמידי חכמים, כי אתה נחכם הוא שיח לי, והוא בוודאי יותר רחוק מן השינוי, כי דבר המלאכותי אף על גב שינו טבעי, והוא מתחדש מן הרצון של האדם מכל מקום מן השיח לי, אבל תלמיד חכם הוא שיח לי והוא יותר רחוק מן השינוי, ואף בו יהיה העדר, והנה בזה נכללו כל המעלות. והוסיף שמואל הכללי שיהיה העדר בכלל הדברים הנמצאים. כלומר, יש פה ארבע מדרגות של שינוי. ולפיכך, אמר עד שיהיו כל השערים כולם שקולים, כלומר, ההפסד יהיה בכל הדברים עד שיהיו כל הדברים שמים. וראוי לך להבין דברים אלו מאוד מאוד, כי הם דברי חוכמה, כאשר תבין עניין אלו ארבע דברים שזכו אלו החכמים, כי אי אפשר לפרש עוד יותר. זאת אומרת, אי אפשר לפרש עוד יותר, כלומר שהוא כאן רוצה לרמוז שהמדרגות האלה הן לא מדרגות מקריות, אלא זה שייך לסדר העולמות. וכאשר תתבונן בדברים אלו אשר אמרנו, יוודע לך מעלת ההוויה החדשה שיהיה בעולם, שמן השינוי אשר יהיה בעולם נוכל לדעת ההוויה החדשה העליונה שתהיה. אגב, יש כאן שאלה באינטרנט, ואני רוצה להגיד בזה יישר כוח לכל הטכנאים, שדאגו לזה שלא יהיה איבהוב, כי האיבהוב רק משגע. ברוך מי שטיפל בדבר. ובכן, השאלה היא, אנו אמנם חיים אחרי תחילת הגאולה, אך האם יש מושג של גאולה שלמה? ומה המשמעות של מושג זה? תשובה. כיוון שיש פה שאלה כפולה, צריך שתי תשובות. א', יש מושג של גאולה שלמה. 2. המשמעות של מושג זה, השגת כל היעדים של הגאולה. כלומר, המושג גאולה, נטו, משמעותו עצמאות מדינית. כשמגיעים לעצמאות מדינית זה גאולה. כל הדברים שקודמים לעצמאות המדינית, נקראים התחלת עד הגאולה. וכל הדברים שבאים על גבי העצמאות המדינית, כגון חזרת הנבואה, השלום העולמי, בניין בית המקדש, חזרת התורה ללומדיה וכדומה, כל הדברים האלה הם הגאולה השלמה. דברים פשוטים? כן, אפשר להמשיך? כן, בבקשה.
לא הבנתי שכל השערים הם
שקולים.
לא הבנתי מה רע בזה. למה זה רע?
אין יותר היררכיה. הכל אותו דבר. זה רע.
למה זה רע?
בגלל שלכל דבר יש ערך משלו.
כל דבר. אבל אולי זה טוב שבגלל שכל דבר ערך משלו, ולפעמים אתה לא יכול לקבל משהו שהערך שלו גבוה, אם עכשיו הכל באותו ערך, אתה יכול לקבל הכל, אין לך בעיה, כולם יכולים ליהנות מהכל.
זה בדיוק הבעיה? מי אמר שכולם צריכים ליהנות מהכל? למשל, הסוציאליזם הקיצוני אומר, כולם צריכים להיות עם אותה הכנסה. מה פתאום? כולם עם אותה הכנסה? יש כאלה שזה טוב להם, יש כאלה שזה רע להם. יש מי שצריך להיות עשיר, יש מי שצריך להיות עני. זה כמו שאנשים, למשל, לי יש ביקורת בכלל על סדר הבריאה. אני לא מבין למה יש 24 שעות ביממה לכולם. יש אנשים שהייתי נותן להם רק 6 שעות ביממה, זה מספיק להם. ויש אנשים שהייתי נותן להם 40 שעות ביממה, הם צריכים את השעות האלה. למה זה החלוקה הזאת היא שווה? זאתי זה מקומם. למשל, אני הייתי לוקח בכיף 40 שעות ביממה. אבל יש אנשים שמספיק להם 6-8 שעות, 10 שעות. אבל למה יש להם 24 שעות? מה יש להם לעשות עם זה? אתה רואה שהם משתעממים. כן, מה אתה אומר? מה? הוא לא אומר היעדר תורה ומצוות. כן, הוא יגיד את זה אחר כך, הוא אמר את זה גם לפני כן.
ומה זה
ארבעת העולמות? את מי הוא שאל? מה זה ארבעת העולמות? ארבעת העולמות זה העולמות שחכמי הקבלה מדברים עליהם, העשייה, היצירה, הבריאה והצילות. אז זה מכוון כנגד זה. אז לכן הוא אומר שהוא לא יכול לפרש יותר. מי שיודע, יודע. הוא בפרק חד, כן? אתה שואל מה?
התקופה שלנו, עכשיו.
כן. אני חוזר על שתי שאלותיך. השאלה הראשונה הייתה, האם התקופה שלנו היא התחלת דגאולתה? או שזה כבר הגאולה עצמה? שאלה שני ששאלת, האם זה התחלת דגאולה? והאם, או שזה הגאולה עצמה? עכשיו, לגבי, התחלת דגאולתה, אני לא יודע מה זה. התחלת דגאולה, אני יודע מה זה. התקופה שלנו איננה התחלת דגאולה. אלא היא הגאולה. כן, אמרנו ששלושה שלמים. יש התחלת, יש גאולה, יש גאולה שלמה. אז אנחנו עכשיו בשלב האמצעי, הנקרא גאולה. כי ההגדרה של גאולה זה מדיני. לא כמו שכתב ראש ישיבה אחד באחד העלונים, שבשבילו הגאולה זה בעיקר עניין רוחני. זה באמת עמדה נוצרית מובהקת, אבל נדמה לי שהיהדות סבורה הפוך, הפוך מזה. כן. מה? ודאי, אמרתי, כל פעם שהגענו לעצמאות מדינית, וזה קרה שלוש פעמים בהיסטוריה, זה הייתה גאולה. יש שלוש גלויות, שלוש גאולות. כן. בפסח הגענו לעצמאות מדינית. לא. היינו מדינה במצרים, אפילו, עם מלך בשם משה, ומכאן ואילך היינו ישות מדינית. קרתנו בריתות, עשינו מלחמות, גבינו מיסים, לבנות משכן והכל. כל זה פעלנו כישות עצמאית לחלוטין. זאת הייתה מדינה ללא טריטוריה. זה מעניין, אבל זאת עובדה. מדינה ללא טריטוריה. כן. לא. נכון.
וגם היינו מכריזים עצמאות, וגם היינו אומרים שהכל בסדר, זו גאולה, לא.
לא, לא הייתי אומר שהכל בסדר, אבל זאת הייתה מדינה. אם הייתה לנו מדינה באוגנדה, זאת הייתה מדינה באוגנדה. זה היה אחד ממרכיבי הגאולה. הרי לפי המהר"ל, כפי שלמדנו בפרק א' של נצח ישראל, יש שלושה מאפיינים לגלות, והופכם שלושה מאפיינים לגאולה. נכון? זוכר? אני אמרתי כבר כמה פעמים. כן? הגלות זה שאנחנו לא במקומנו, מפוזרים ומשועבדים. אז מה זה גאולה? שאנחנו במקומנו, מקובצים ועצמאים. אז אם הייתה לנו מדינה באוגנדה, זאת אומרת שאנחנו מקובצים ועצמאים, אבל לא במקומנו. בסדר? אז היה שני שליש גאולה ולא גאולה.
עד היום, היה
לפעמים
התחלת גאולה וגאולה כמה פעמים, ואף פעם לא היה גאולה שלמה?
לא, לא,
אתה שומע. גאולה שלמה זה חלק
מהתהליך,
לפעמים יש?
לא, היה שלוש פעמים, פעמיים הייתה גאולה שלמה. כל פעם שנבנה בית המקדש, והיה לנו נביאים וכו'. כן? בימי שלמה, והיה גאולה שלמה.
גאולה זה, מה, זה תהליך
בגלות? לא. כל ספר נצח ישראל, מתחילתו ועד עכשיו, מבאר את הנקודה הזאת, שהגלות והגאולה הם שני ממדים של ההיסטוריה. נכון? אחדות ההפכים, ההיעדר וההוויה, וזה חייב להיות. אז למה זה קורה שלוש פעמים? נכון.
גלות זה כדי להבין גאולה. אז בסדר, היה
גלות.
מבינים? למה
אתה צריך
הרבה
דברים
גאולה?
למה זה צריך להיות שלוש פעמים ולא מספיק פעם אחת?
אנחנו בטוחים שזה רק שלוש פעמים?
כן, בטוחים שזה רק שלוש פעמים. אנחנו בפעם השלישית, גמרנו. אין יותר גלות.
נכון? אז למה היה צריך להיות שלוש? אם זה רק
צריך להבין? עיין, פרק רביעי של נצח ישראל, ספר דרך חיים למהר"ל על המשנה של עשרה דברים עשרה ניסים נעשו בבית המקדש, ובעיקר בעיקר ספר אורות בחלק הנקרא למהלך האידאות בישראל. בסדר? שם הרב מסביר באריכות ואם אתה מעוניין, עיין גם הקדמת תיקוני זוהר, מה שהוא אומר על מצוות שילוח הקבר. כן, בבקשה. איך הוא אומר פה, השתדל הורשתם, ומה זה מצוות? כל ארבעת השלבים אומר שיש היעדר בדברים הטבעיים, היעדר בדברים המלאכותיים, היעדר אצל תלמידי חכמים, והיעדר כללי. הוא כתב את זה, לא? מה? מה כתוב, מה הדבר השם שהוא כותב? הטבעיים, נכון? אחרי זה המלאכותי, אחרי זה תלמידי חכמים, ואחרי זה הכללי. אז למה אתה אומר הפוך מה שכתוב? אוסיף. אוסיף על מי? על רבי אבא. כן. ההיעדר בדברים הטבעיים זה כשהארץ חרבה. בסוף המאה, בתחילת המאה ה-19. מה? הארץ חרבה. בתחילת המאה ה-19. היעדר בדברים המלאכותיים זה כאשר הכלכלה העולמית עברה את השינוי הקומוניסטי. הדבר השלישי של תלמידי חכמים שאין להם שלום זה קרה בשואה. והיעדר הכללי זה מה שאומר שמואל. כללי. בכלל הכל מדרדר. כל הזמן. בזמן האחרון. כן. יש פה עוד שאלה. איך הרב אומר שהעם מקובץ בזמן שרוב העם היהודי בגולה? תשובה. הגמרא במסכת אוריות אומרת שאין קהל אלא בארץ ישראל. ולכן כשדנים האם דבר קרה לכלל ישראל או לא, הגמרא אומרת שדנים האם הדבר קרה ליהודי ארץ ישראל או לא. כך שיכולים להיות מיליארד יהודים בחוץ לארץ, ומיליון יהודים בארץ, ברגע שיש מיליון יהודים עצמאיים, הם הכלל, כולו. למה חוגגים את פורים? למה לא? הייתה הצלה. לכן אומרת הגמרא שבפורים לא אומרים הלל. זאת הסיבה. כי זה לא קרה לכל הכלל כולו. כלומר, זה קרה לעם היהודי, אבל אי אפשר היה להגיד הללו עבדי השם. זה מה שקרה בחנוכה. שבחנוכה רוב העם היהודי היה עדיין בגלות, ואנחנו אומרים הלל על העצמאות המדינית בימי החשמונאי. גבול תחתון 60 ריבו? לא ברור בכלל. לא, יש לנו מסורת שברגע שיהיו 60 ריבו יהודים בארץ ישראל יקרו דברים גדולים. אבל זה לא גבול תחתון. אפשר גם בפחות מזה. כן. למה בפסח אומרים הלל? שאלה זאת נשאלה לידי הגמרא. במסכת מגילה. בדף י"ד. עיין שם, תראה את תשובת הגמרא. למה שאני אתאמץ להגיד הכל? טוב. אולי דף ח'. טוב. כן. ובפרק חלק. אני עכשיו ממשיך בדברי הגמרא. אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר, חכה לו. מה זה חכה לו? למי? למשיח. שנאמר, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. וכתיב, ובא לציון גואל. אם כן, יש קשר. באות הצרות כנהר, ואז בא לציון גואל. ואמר, זה פסוק לפה בישעיהו, נכון? פרק נונטט. ואמר רבי יוחנן, אל בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. בדור שכולו זכאי, דכתיב, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. איפה כתוב שבן דוד בא? ירשו ארץ. שימו לב, איך שאצל חזל זה מתלכד. ירושת הארץ ובן דוד בא. פתח ביחד. בדור שכולו חייב, דכתיב, ויער כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע. אם ראית דור שפוחד והולך, חכה לו, שנאמר, ואת עם אני תושיע, ועיניים רמות תשפיל. עד כאן. כלומר, יש פה שני דברים. א', שיהיו צרות, ואז בא המשיח. ב', שבן דוד בא או בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. האם זה ריאלי? לכאורה זה בלתי אפשרי. זאת אומרת שבן דוד לא יבוא אף פעם, חס וחלילה. כן? איך יכול להיות דור שכולו חייב? אין דבר כזה. דור שכולו זכאי, אין דבר כזה. אז למה התכוונו? יש לזה כמה פירושים. הפירוש האחד זה של הרב קוק. הוא אומר שזה דור שכשאתה מסתכל עליו, אתה לא יודע להחליט אם הוא כולו חייב או כולו זכאי. והוא אומר את זה על הדור שלנו במאמר הדור. הוא אומר, הדור הזה הוא דור מיוחד במינו, שהוא כולו חייב וכולו זכאי. הוא כולו חייב מצד השולחן ערוך. כולו זכאי מצד הפנימיות שלו. אגב, זה גם כתוב בספר תיקוני הזוהר, שהדור של המשיח הוא טוב מבפנים ורע מבחוץ. זאת אומרת, אם ניקח משל בוטני, זה פרי מתוק מבפנים וקוצני מבחוץ. לדוגמה, כן, לא חשבתי. רעיון. טוב. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שיש דבר אחד בדור, קריטריון אחד, שעל פיו אתה מחליט אם האדם זכאי או חייב. בדרך כלל קשה להגדיר על מישהו, אדם אתה לוקח אותו, הוא זכאי או חייב? יש צדדים שהוא חייב, צדדים שהוא זכאי. אבל בדור בן דוד, יש משהו שקובע דבר אחד, שעל פיו אתה או בזכאים או בחייבים. מה זה הדבר? העלייה לארץ. איך אני יודע? והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. זה הגדרה. ובאמת כך קרה בזמן הגאולה, לצערנו הרב. איך כתוב? מחוץ תשקל חרב ומחדרים מימה. גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש שבע. מדובר על השמדה. אבל מחוץ תשקל חרב. מה זה חוץ? חוץ לארץ. ומחדרים, אימה. פה בארץ רק פחדו. טוב. ובהו עניין זה. כן.
בהמשך הוא גם אומר, אם ראית דור שפוחד והולך, חכה לו.
נכון.
ועוד קריטריון?
עוד קריטריון, נכון. נכון. פוחד והולך. מה? הוא הולך ופוחד. כן, פוחד והולך. זה ביטוי לשוני. כן. דור שכולו זכאי, כמשל, דור החלוצים. כשהרב הגיע לארץ, ראה בכלל את לא רק את החלוצים, הוא ראה בכלל את המחלות הכלליות, מבחינה רוחנית, של הדור שבו הוא חל. הייתה הרבה מאוד תפיסה רוחנית, הייתה התגברות של החילונות, לראשונה בהיסטוריה היהודית, והוא ראה שהמניע הפנימי של עזיבת התורה איננו היצר הרע. בכל הדורות, כשמישהו עזב את הדת, זה הביא על יצר הרע. כלומר, הדפוקים ביותר אצלנו, אלה הם היו יוצאים מחוץ למחנה. אבל בדור שלנו אי אפשר לומר שהעזיבה נעוצה בהתגברות היצר הרע. אלא בגלל שיש עזיבה, אחר כך יצר הרע גם עושה את שלו. אבל זה מתחיל ממוטיבציה אידיאליסטית. לכן הוא כולו זכאי מבפנים. זה מה שהרב אמר במאמר הדור. כן? אני חושב שאתה רוצה להגיד משהו. אז זה לא יצרה של שפלות. לא, זה לא ככה. כי האידיאליזמוס היה צריך למצוא את מה שהוא מחפש בתוך בית המדרש, ושם הוא לא מצא.
כל החוזרים בשאלה,
אלה
תלמידים.
זאת אומרת שהם לא מצאו בבית המדרש מה שבית המדרש היה אמור לספק להם. זאת אומרת שיש חיסרון לבית המדרש. זה מה שהרב רצה להסיק מזה. כן.
יש רול שמתייחסים
מתייחסים למילה דור, אז היום, לא יודע, אני, לפי מה שאני מאוד רואה, בישראל יש אנשים שיש להם צרות, יש אנשים שהם עשירים, יש אנשים שהם במקלטים, ויש אנשים שאותו זמן בדיסקוטקים.
מה זה דור, אתה שואל? כן, דור זה הקולקטיב כאחד. וצריך בשביל זה עיניים מיוחדות להבחין במתרחש בקולקטיב. מה המוזיקה הכללית שעולה? נגיד, יש לך תזמורת. אז כל אחד לעצמו זה צליל מסוים, אבל מה הצליל הכללי שעולה? על פי זה אתה יכול להבין גם כוונת המנצח. יש פה עוד שאלה. מה הכוונת הכתוב פתאום יבוא? אם יש תהליך מסודר. כן, הפסוק אומר, פתאום יבוא אליך לו, האדון, אשר אתם מבקשים. אז אם כך, תהליך הגאולה הוא פתאומי, ולא הדרגתי. תשובה. בכל תהליך הדרגתי יש קפיצות. מה שנקרא מסע קריטית. כן, בכל התהליכים האבולוציוניים אדם יודע שכאשר מושגת מסה קריטית פתאום מתרחש תהליך. אז כך שהעליות בתוך התהליך אינן עליות לינאריות, רציפות, אלא אדרבה יש, אפשר לומר, התהוות ופריצה, ועוד התהוות ועוד פריצה. זה המשמעות של פתאום יבוא. כן.
אם אפשר להסביר את
מה אתה מתכוון?
אם הוא צדיק, אז הוא צדיק. ואם הוא חייב, אז הוא חייב. אין משהו נקרא משהו באמצע.
כן, אבל זה קשה, כי בדרך כלל זה לא כך במציאות. טוב, עד כאן להיום.